טוב, בנות, תקשיבו. אני רוצה שנראה היום את סעיף נ"ט. אני רק מזכירה שהסיפור שלנו זה על אדם שלמד תורה באופן מדויק ושימש תלמידי חכמים ומת בחצי ימיו, ואשתו לוקחת את התפילין שלו ומסתובבת בבתי מדרשות ובבתי כנסיות ושואלת איך זה יכול להיות כתוב על התורה כי הם חיינו ואורך ימינו, איך זה יכול להיות שבעלי שלמד באמת כמו שצריך ללמוד תורה, איך זה יכול להיות שהוא מת בחצי ימיו, איפה אורך ימינו, למה היה לו רק את חיינו, למה אין לו את אורך ימינו גם. ואומרת הגמרא, ולא היה אדם מחזירה דבר. את זה אנחנו רוצות לראות היום, מה הכוונה ולא היה אדם מחזירה דבר. בעצם השאלה היא כל כך קשה, היא כל כך כואבת, היא כל כך מורכבת, היא כל כך מסובכת, שאף אחד לא מצליח לתת לה תשובה. ויש בעולם כאב, בסדר? מה נעשה עם הכאב הזה? אז בואו נראה איך הרב מסביר. הרב אומר כך, הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית, שעל ידה מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. אומר הרב, בעולם הזה יש כאבים, בעולם הזה יש איסורים, אנחנו בתוך הכאב עכשיו, אנחנו בתוך האיסורים עכשיו. אומר הרב, כל מה שמתרחש בעולם זה חלק מתוכנית אלוקית מדויקת. יש סדרי חוכמה אלוקיים שמובילים את המציאות. יש? אין דבר בעולם שהוא מקרי, אין דבר בעולם שפתאום נופל עלינו משום מקום, אין כזה דבר. ולכל כאב ואיסורים במציאות יש תפקיד, לכל כאב ואיסורים במציאות יש סיבה. אומר הרב, שאם בא על האדם כאב, אם באים על האדם איסורים, ריבונו של עולם מבקש ממנו להתרומם. ריבונו של עולם מבקש ממנו לבנות חיים יותר עמוקים, יותר פנימיים, יותר מלאי משמעות ממה שהוא חי עד אותו רגע. איסורים זה לא רק שלך היו איסורים, נכון? יש איסורים באומה. את לא יכולה להגיד, היה אתמול פיגוע, זה לא קשור אליי, מה זה ענייני, נלך לישון בשקט. את לא יכולה להגיד. אם קורה דבר מזעזע במציאות, ריבונו של עולם מבקש שנקשיב. ריבונו של עולם מבקש שנתבונן. ריבונו של עולם מבקש שנעמיק את חיינו. שלא נשאר באותו מקום. זו בקשה אלוקית ללא מילים. זה מתוך המציאות, את צריכה לשאול את עצמך, במה אני יכולה להתקדם? אז אני חייבת להגיד שלא כשקורה משהו ספציפי, אז אנחנו יודעים באופן ספציפי מה צריך לתקן. לא, לא, אנחנו לא יודעים. זה סודות אלוקיים, תביאו לבתכן דף. איפה יש דפים? בוגרת מחזור י"ב. כל הכבוד, צדקת. כן.
אתמול סתם נצא בקופה של השכרה שלי, חברה שלי שכה תמונה, נשרף המועדון, ואז נזכר, וואי, הקדוש ברוך הוא שולח המסיקים.
מה זה נשרף המועדון?
לא, נשרף איזשהו מועדון בארץ. ואז כזה, היא שולחת כאילו, חשבתי חושב מרסימנים, חייבה עוד בואו נתעורר. עכשיו כאילו, זה קצת הפריע לי, כאילו, זה לא סימנים, כאילו.
אז מה זה?
לא יודעת,
זה לא סימנים מדויקים, זה מה שאמרתי. זה לא שאת יודעת, אם יש לך כאב שיניים, סימן שזה בגלל שאמרת לשון הרע. אולי כן ואולי לא. זה שאלות שלך מול עצמך. אם יש כאב בעולם, אמרנו, כאב בעולם, כשיש כאב, הבעיה, כשיש כאב בגוף, בסדר? כשיש כאב בגוף, הבעיה זה לא שכואב לך, לא, זה לא הבעיה. הבעיה מה כואב, משהו, מה, מה הכאב אומר, נכון? אם כואב בעין, אז הבעיה, לא, הבעיה זה לא שכואב לך בעין, לא? הבעיה שמשהו קרה לעין שלך שצריך לרפא אותו. אותו דבר כאב או מציאות, זה שיש כאב זה כואב, אבל זה הסימן לזה שמשהו צריך לשנות. אני לא יודעת מה, זה, אנחנו לא במדרגה של נביא, כשהיו נביאים אז יכולת לשאול את הנביא, בדיוק את כל השאלות שרציתי לשאול אותו, אנחנו לא נבין, אנחנו לא יודעים בספציפי. אבל מי שאומר, זה קורה, זה לא קשור אליי, מה אני יודע, אף פעם לא הייתי בחומוס אליהו בתחנת דלק ואלי, אז מה זה קשור אליי? זה לא הסיפור, זה אתה מפספס את התפקיד של הכאב. אומר הרב, מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זו. ברור שככל שנאזין, ככל שנתבונן, ככל שנרצה לקחת ברצינות את החיים שלנו, ככה נגיע לחיות חיים יותר גדולים, ככה נגיע לחיות חיים יותר משמעותיים. כן, כל הכאב הזה עכשיו שיש בתוך האומה שלנו, כל הבלבולים והטשטושים, שלפעמים אני לא מצליחה לשאת את זה בכלל, לא מצליחה להכיל את זה בכלל. זה בקשה מאיתנו. תהיו יותר טובים, תהיו יותר רציניים, תהיו יותר אמיתיים. תפסיקו להתעסק בכל מיני דברים קטנים של קנאה ושנאה ותחרות ותדמיתנות ויחצנות. אני מדברת על עצמי, בסדר, לא אליכם. יאללה, תתרוממי, תתרוממי. זה לא יכול להיות שיש כל כך הרבה כאב בעם ישראל, ויאללה, כל סבבה, נמשיך כרגיל. ומישהו יסדר את העניינים, זה לא יכול להיות. זה בקשה מאיתנו, שוב. מה שאלוקים מבקש ממך, זה לא מה שהוא מבקש מהחברה שיושבת לידך. ומה שאת צריכה לעשות מול עצמך, זה מול עצמך בשקט, את בסודיות מדברת עם עצמך, זה ממש לא סיפור כללי. אבל זה ברור שאם אנחנו נהיה מוכנים להקשיב לבינה העמוקה, אז העולם יהיה יותר טוב. העולם יהיה יותר אמיתי, העולם יהיה יותר ישר, העולם יהיה יותר מאיר, העולם יהיה יותר מתוק. אם אנחנו נקשיב, אם לא נתעלם, אם לא נגיד, וואלה, לא קשור. אנחנו לא קשורים, מי אנחנו בכלל? אמנם, אומר הרב, כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, זה צריך לחדור גם אל השכל. וזה צריך לחדור גם אל הלב. כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה. כשתבוא אחר הפליאה כדוגמת מים קרים על נפש היפה, שהצמאון הקדום הכין את ההתקבלות הטבעית, צריך, על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה. ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות. אומר הרב, ככל שהדבר שצריך לצאת מהכאב הוא יותר גדול, אז גם הכאב יותר גדול. ככל שהלימוד שצריך ללמוד ממנו יותר משמעותי, אז גם הכאב יותר משמעותי. אז היה תלמיד חכם אחד שמת בחצי ימיו. הוא מת. לא, אשתו לוקחת את התפילין ועוברת ממקום למקום ושואלת. וכל מי שפוגש אותה מרגיש את הכאב. כל מי ששומע אותה, זה שורט אצלו שריטה. למה זה שורט אצלו שריטה? כי זה לא שיעור פרטי, הסיפור של התלמיד חכם הזה. זה סיפור שצריך להשפיע על כולם. זה כאב שצריך להיות משמעותי לכולם, כי כולם צריכים ללמוד מהכאב הזה. אם לא היה צריך ללמוד מהכאב הזה, חז"ל לא היו מספרים את זה בגמרא. אם לא היה צריך ללמוד מהכאב הזה, אליהו הנביא לא היה אומר לנו, פעם אחת נתארחתי אצלה והייתה משיחה כל אותו מאורע. לא, זה היה נשאר סיפור. פעם היה איש אחד, הוא היה טוב והוא מת. לא. יש, שוב, ככל שהכאב יותר גדול, זה בירור יותר גדול, זה בירור יותר משמעותי. זה משהו שצריך באמת שנרגיש את הכאב כדי שנזוז קדימה. אומר הרב, וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, כשזה באמת יהיה מזעזע, באמת זה יחרות בתוכנו איזה חריטה כזאת, אז, רק אז, תתקבל בכל כוח האמת הברורה, כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. אז זה לא רק של האישה הזאת, השאלה הזאת. זה שאלה גדולה במציאות. זה ברור חשוב שחייב להתברר. למה האיש הזה מת בחצי ימיו? איך זה יכול להיות? אומר הרב, וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות, שלפי ערך גודלן ולפי הערך של גדולת הפעולה צריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשיתגלה בעולם, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה, של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת. יש זמן של תחושה קשה, יש זמן שכולם כואבים ביחד איתה, עוד לפני התשובות מרגישים את החלל שנפער במציאות, מרגישים את הכאב שקיים במציאות. קודם כל מרגישים, אם לא נרגיש את הכאב, אמרנו, את יכולה לעצום עיניים, את יכולה לא להקשיב למה שקורה, את יכולה להגיד אני חיה את חיי ומי שאני לא קשורה אליו אני לא קשורה אליו, אבל את מפספסת, כי הכאב, שוב, הכאב הוא סימפטום, בדיוק כמו כאב כשיש לך דלקת ברגל. זה לא מעניין הכאב, הכאב מלמד אותך שיש לך דלקת. אם לא יכאב לך, את לא תדעי שיש לך דלקת, וחס ושלום, חס וחלילה, בסוף יכול להיות מזה דברים הרבה 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 יותר גרועים. לכאב יש תפקיד. הכאב הוא מגלה שמשהו לא תקין. זה לא שניקח אקמול ואז הכאב יעבור ואז נגיד, אנחנו לא מרגישים את הכאב, איזה יופי, הכל סבבה. לא. אם יש כאב, את יכולה לקחת אקמול, בתנאי שמה? שאת לא מתעלמת מזה שהכאב מגלה משהו על החיים שלך. הכאב מגלה משהו שצריך תיקון, משהו שצריך שכלול, משהו שצריך התקדמות, זה כאב.
הרבה.
כן.
באמת לפעמים
יש
לנו כמו
מנגנוני הגנה
כאלה, כי אנחנו לא רוצים,
נכון,
אבל זה שאנחנו לא רוצים לפספס את מה שמגלה בתוכן, אז איך מצליחים כאילו?
נכון, אז באמת את צודקת, את צודקת. אדם צריך זהירות, בסדר? אי אפשר להיכנס עמוק לכל הכאבים, כי פשוט אנחנו לא נצליח להכיל אותם. אבל מצד שני, לא להתעלם. לא להגיד, זה לא שלי, זה לא שלי, אז זה לא קשור אליי. בסוף, זה גם קשור אלינו, דיברנו על זה, אנחנו לא פירורים עפים במציאות, כל אחד אף לאן שבא לו, אנחנו לא קשורים, אנחנו קשורים. אז נכון שאם זה יותר מרוחק ממך, את לא תחווי כמו עם מישהו שזה קרוב אלייך, אבל בוא לא נתעלם, בסדר? בוא נרשה להגיד לעצמנו, כואב לי, בסדר? אומר הרב, וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות הנוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותו, דעותיו והגיוניו, הנוגעות באורחות חייו הגשמיים והרוחניים, גם כשיש משהו עולמי, לא יודעת, יש איזו רעידת אדמה באיזשהו מקום, יש איזו מהפכה באיזשהו מקום, יש איזו מלחמה באיזשהו מקום, אל תתעלמי לגמרי. אבל כן, הדבר מהו גם כן במקרה פרטי, שגם כן אינו יוצא מהסדר הכללי מפני שהוא נוטל בו את מקומו הראוי לו. לא נפתח את השאלה ששאלנו אתמול, בסדר? כי אחרת שוב פעם אנחנו לא נלמד. כלומר, זה היה מצוין, זה היה חשוב, אבל לא למדנו את הפסקה. אומר הרב, גם בחיים הפרטיים שלך יש סדר אלוקי. יש לך חברה שפגשה את הבחור הראשון והתחתנה עם הבחור הראשון, ויכול להיות שאצלך זה לא יקרה. יכול להיות, לא את, בסדר? את מיד התחתנה עם הבחור הראשון. אבל יכול להיות שיש איזה מישהי אחת, חברה שלך מאיזשהו מקום, שלא היא תפגוש עוד בחור ועוד בחור. ולפעמים זה יהיה נחמד ולפעמים זה יהיה כואב. לפעמים זה יהיה בסדר, לפעמים זה יהיה ממש סבוך. אני לא יודעת. למה הסיפור שלי הוא כזה? למה אצלי הדרך יותר ארוכה? זה סיפור מדויק שלך. את לא תצליחי למצוא את האיש שלך לעולם לפני הרגע הנכון והסיטואציה הנכונה. אז אל תשאלי, למה לא התחתנתי עם הראשון? זה שלך. ואלוקים איתך, הוא נותן לך יד, יד שלא רואים. הוא נושא אותך על כפיים לפעמים, גם את זה לא רואים. עד שתגיעי לאיש המדויק שלך. ולפני כן אל תרצי שהמסע שלך יהיה באופן אחר. זה שלך. ואם יש בדרך כאב, גם הכאב שלך. והוא חשוב, הוא כואב. כשכואב אנחנו בוכות, מותר לנו לבכות. אנחנו צריכות לבכות, יש תפקיד לדמעות. יש תפקיד לכאב, הכל בסדר. אבל תדעי שאלוקים איתך. ועד שזה לא יקרה הרגע הנכון, אז זה לא יהיה. כן, ספר סיפור קיצוני, בסדר? הייתה מישהי שבגיל 30 פגשה בחור, נפגשו ונפרדו, בגיל 38 מתחתנו. טוב, זה לא יקרה לאף אחד פה. אבל מה קרה עד גיל 38? אם היא לא הייתה עוברת את כל המסעות שהיא עברה מגיל 30 עד גיל 38, כנראה לא הייתה יכולה להתחתן איתו. למה? זה הסיפור שלה. כולם פה התחתנו, צעירות, יפות, חמודות, אל תדאגו. לא יודעת מאיפה קופצים לי הסיפורים, כאילו מה, איפה אני נזכרת דווקא בסיפור הזה ולא בסיפור אחר. ככה זה בכל סיפור פרטי. ריבונו של עולם פרטי. איתך, הוא מלווה אותך, הוא נמצא איתך, בעליות, בירידות, בבהירות, בתשטושים, בהרפולים, בסיבוכים, בכאבים, הוא איתך. הוא שם ולא עוזב אותך לרגע. העולם הזה הוא לא הפקר, העולם הזה הוא אלוקי. אמרתי לכם שהרבנית חנה הייתה אומרת את זה בלי סוף, כמעט כל שיעור. יש תוכנית אלוקית. יש תוכנית אלוקית עולמית, יש תוכנית אלוקית לאומית, ויש תוכנית אלוקית שלך. את צריכה להשתדל, את צריכה להתאמץ, את צריכה לעבוד קשה, אבל הוא לא עזר אותך. אומר הרב, על כן שאלה זו, של האישה הזאת, שהייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשכת בתשובתה, הייתה ההנהגה המזדמנת שעשתה רושם גדול בפליאתה. אומר הרב, בסיפור הזה, זה לא סיפור רק של האישה הזאת. זה סיפור של כל מי שהיא עברה בכל בתי הכנסיות וכל בתי המדרשות שהיא עברה, זה סיפור שלהם. אתם יודעות שלא היה אז וואטסאפ, ואי אפשר היה להעביר את הסיפור בוואטסאפים, ולא הייתה תקשורת, אז אף אחד לא סיפר, והיא עוברת ממקום למקום. וכל מקום שהיא מגיעה, זה צריך לכאוב למי ששומע את הסיפור, כי זה קשור גם אליו. כי הענייה הסוערה הייתה בטענותיה מרעשת את הלבבות. ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל מציאות המאורה, לא נזדמן לה. כה היה הרושם הולך הלוך וחזק, מפני שלא היה אדם החזירה דבר. אז היא נכנסת למקום, היא מספרת, וסימן השאלה נשאר בחללו של עולם. אף אחד לא יודע מה להגיד לה. באמת, באמת, כאב גדול, גדול, גדול. עד שבא, מי בא? מי בא? אליהו הנביא. אני בגמרא, בסדר? אני בגמרא בעמוד 36 ועוברת לעמוד 37, בסדר? אומרת הגמרא, פעם אחת נתארחתי אצלה והייתה משיחה כל אותו מאורע. ואליהו הנביא מיד מבין במה מדובר. אמרתי לה, שואל אותה אליהו הנביא, ביתי, בימי נידותך מהו אצלך? אומר לה אליהו הנביא, בימים שאת נידה, בימים שאת רואה דם, איזה קשר היה ביניכם? אומרת האישה, חס וחלילה, ואפילו באצבע קטנה לא נגע בי. אומרת האישה, בימים שהייתי נידה, לא היה בינינו שום מגע פיזי, כלום. אומר לה אליהו הנביא, בימי ליבונך, מהו אצלך? מה קורה בשבעה נקיים? מה קורה בימים שאת כבר לא רואה דם, ואת סופרת שבעה נקיים לפני שאת הולכת למקווה? למדנו על זה, דיברנו על זה באריכות, זוכרות? על ההבדל בין הימים האלה והאלה, על המשמעות של זה, זוכרות? זוכרות?
כן.
מזל. אומרת האישה, תקשיבו טוב, אכל אימי ושתה אימי וישן אימי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר. אז זוכרות שדיברנו שבימים שאישה אסורה על בעלה יש דיני ריחוק, אין ביניהם שום מגע, וגם כשאוכלים אז שומרים על ריחוק, וגם כשישנים שומרים על ריחוק. אומרת האישה, בשבעה נקיים כן היה בינינו איזשהו מגע, הוא אכל עימי, הוא ישן עימי, בקירוב בשר, אבל חוץ מזה לא היה כלום. אומר אליהו הנביא, תקשיבו טוב, אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. אומר אליהו הנביא, טוב מאוד שריבונו של עולם הרג את האיש הזה. ככה אומר אליהו הנביא לאישה הזו, שלא נשא פנים לתורה. מה זה לא נשא פנים לתורה? שהרי התורה אמרה, ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב. מה זה ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב? שכל זמן שהיא תמאה, כל זמן שהיא לא טבלה במקווה, אפילו שמה? שהיא לא רואה אדם. כתוב בתורה, נידת תומעתה, זה אומר שעד שהיא לא טבלה במקווה, היא אסורה. בדיוק כמו מה? בדיוק כמו הימים שהיא רואה אדם. והוא החליט לעשות פירוש חדש לתורה. איך הוא פירש את התורה? כשאשתו רואה אדם, אז אסור לו להיות איתה במגע פיזי. וכשאשתו כבר לא רואה אדם, אפילו שהיא עוד לא טבלה במקווה, אז מותר לו להיות איתה במגע. אומר אליהו הנביא, ברוך המקום שהרגו. איך אליהו הנביא ידע? איך אליהו הנביא מגלה את הסוד? מה אליהו הנביא מבין על האיש הזה? אז קודם כל, אליהו הנביא מבין שזה משהו שהיה בחדרי חדרים. איך אני יודעת שאליהו הנביא מבין שזה משהו שהיה בחדרי חדרים? מכיוון שכשהאישה הזאת עוברת ממקום למקום, אף אחד לא מעלה על דעתו למה האיש הזה מת. זאת אומרת שכל מי שהכיר אותו ידע שמה הוא, שאיזה בן אדם הוא? רציני, תלמיד חכם רציני, תלמיד חכם שקרא השנה, שימש תלמידי חכמים. אף אחד לא מבין איך זה יכול להיות שהתלמיד חכם הזה מת. הם מקבלים את השאלה שלה לגמרי, הם איתה בשאלה לגמרי, הם לא מבינים את הסיטואציה לגמרי. אומר אליהו הנביא, זה בטוח משהו שלא, שהיה בבית, לא קשור לאף אחד, אף אחד לא יודע. אבל יש לנו על זה שאלה, נכון? אם זה היה בבית, אז למה שהוא ימות, נכון? אם זה היה משהו שכולם היו רואים, בסדר, אף אחד לא יודע את זה, אז למה הוא מת? בסדר, שיקבל עונש, למה הוא מת? בסדר, השאלה ברורה? טוב. אז עכשיו אתם קוראות בחברותות את פסקה סמך, 100 מילים במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד באורחות המוסר, עד המילים, רגע, עד המילים הייתה חלילה תפלה לדברים הטבעיים. תכף אני אחפש איפה זה אצלכם, כי אני ב...
זה בדיוק ב...